שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות, והיום אני עם נירית כהן. נירית היא מומחית לעולם העבודה העתידי, היא כותבת משנת 2014 טור בעיתון דה מרקר, וזאת גם הסיבה שפניתי אליה כדי לדבר על בינה מלאכותית. היי נירית, מה שלומך?
אהלן, נכון, בינה מלאכותית ונשים.
ונשים, בוודאי. בוודאי. אז אני רוצה שנתחיל עם נתונים יבשים על שימוש בבינה מלאכותית יוצרת, מה שאנחנו מכירות כולנו כ-AI. מה הנתונים שקיימים היום לגבי השימוש בכלים האלה אצל נשים ואצל גברים?
כן, אז באמת בינה מלאכותית יוצרת זה התרגום העברי לג'ן AI, שזה בעצם כל הכלים כמו ChatGPT וכו'. והכלים האלה חגגו בנובמבר 23 שנה. אז יצרו המון מחקרים, ומהמחקרים האלה פתאום היה מאוד ברור שיש בעיה. זאת אומרת שנשים גם משתמשות פחות, גם חושבות שהן צריכות להשתמש, לומדות, מתקשרות, ממש מתייחסות לזה פחות. והצד ההפוך המדהיג זה שכשמסתכלים על כל הניתוחים שמראים מה הבינה המלאכותית הולכת לעשות לעיסוקים, אז כמות העיסוקים שנשים יושבות בהם יותר, היא מוגדרת בעצם יותר ברת החלפה, או מרכיבים יותר גדולים ממנה יוחלפו. אחד המחקרים שראיתי זה שאם מדברים על 6 מתוך 10 גברים, סדר גודל של בערך חצי מהעיסוקים יוכלו להיות ברי עשייה באמצעות בינה מלאכותית, אז אנחנו מדברים על 8 מתוך 10 נשים.
זה משמעותי.
כן.
ולגבי השימוש של נשים בבינה מלאכותית?
אז אנחנו, בעצם אנחנו, קודם כל אנחנו רואים שבערך, או באותה נקודת זמן, במולדת שנה, בערך חצי מהגברים השתמשו באיזשהו אופן בחיים מקצועיים או אישיים, ואת יודעת, אנחנו מדברים על משתמשים, יש כל מיני דברים, אז אתה יכול גם לתת לו לנסח לך מייל, זאת אומרת, זה לא חייב להיות איזה משהו מאוד עמוק, אבל רק שליש מהאנשים, וגם כשמסתכלים קדימה, אנחנו ראינו שבעצם רק חצי מהאנשים חשבו שהן צריכות להשתמש בזה, או שהן רוצות להשתמש בזה, ושני שליש מהגברים אמרו, זה ברור שזה משהו שאנחנו צריכים לעשות, ובאמת הסיפור של השכר והמשרות הוא השלכה מאוד גדולה, אנחנו יודעים למשל שכמות המשרות שמפורסמות היום בלינקדאין, שמבקשות מיומנויות כאלה, כמובן, עלתה במספרים גדולים, כי זה כלי לא היה קיים, אז זה לא כל חוכמה להגיד שיש היום הרבה יותר, אבל אנחנו רואים למשל שאם יש המון המון שיחות חדשות היום בנושא הזה, בתוך הרשתות, רק שליש מהן זה שיחות שנשים יצרו. מה שאומר בהגדרה, שהתחום עניין, ההובלה, השיחה, אנחנו רואים את זה אפילו בסוגיה של למידה וידע, אנחנו מדברים על בערך, גם כן, באזור של 2/3 מהגברים חושבים שהם לא יודעים מספיק, אבל פחות ממחצית מהנשים חושבות שהן לא יודעות מספיק. אז בקיצור, איך שאת לא מסתכלת על הנתונים, מאיזה זווית, נשים לא נוגעות בזה, מתייחסות לזה וחושבות על זה כמשהו שהן צריכות לדעת.
ויש לך איזה רעיון, למה? למה זה קורה הדבר הזה?
קודם כל, אני חושבת שזה נכנס, אפילו השם, כאילו, אתה ChatGPT, זה נכנס כמו משהו שמוגדר טכנולוגיה.
כן, איזושהי הרמה של אותיות שלא ברור מה.
אבל זה לא טכנולוגיה. אני קצת, בדרך כלל אני אומר את זה, אני אומרת, אם תחזור ל-2007, כשהאייפון הוכרז, אז למוחרת בוקר דיווחו על זה במדורי הטכנולוגיה של העיתונים, אבל כולנו יודעות שזה, אייפון זה לא טכנולוגיה, ואנחנו, זה שינת אופן שבו אנחנו חיות.
כן, זה איכות
חיים. ומתקשרות, כן, מתחשבי, כל דבר שאת נוגעת בו, כן, ווייז, ספוטיפיי, פייסבוק, וואטסאפ, לא היה קיים לפני 2007.
נכון.
אז העתיד הוא לא כל מיני דברים של ככה טכנולוגיים, הוא בעצם המון דברים שהם בלתי נתפסים, בלתי אפשריים ביומיום שלנו, שהפכו להיות יומיומיים. אז אני חושבת שאנחנו עדיין מסתכלים על זה, או כאילו מסתכלים על הבפנוכו של המכונה, על הגלגלי שיניים, ולא מצליחים לראות את השעון מעורר, ואת השעון על היד, ואת כל הדברים האחרים שינבעו ממנו. אבל זה כבר לא, זה אפילו כבר לא גלגלי שיניים. את יודעת, אני סיפרתי היום באיזושהי הרצאה שהייתי בה, שאני עושה איתו בריינסטורמינג. זאת אומרת, היום יש לו יכולות קוליות, זאת אומרת, קוליות במובן של את ממש משוחחת איתו, הוא גם מתמלל את הכל, אז את מקבלת את זה בכתוב, אבל אני נוסעת באוטו, ואני חושבת על הטור של שבוע הבא, או על איזה נושא, אז אני מתחילה לנהל איתו שיחה, ואני אומרת לו, אני רוצה לעשות טור בנושא של AI ונשים, אתה יכול למצוא לי מאמרים, או מי כותב על זה, מי ה-thought leaders, לפעמים אני מסיימת טור, ואני לא מרוצה, אני מרגישה לא הייתי מספיק מעניינת במקורית. אני מזינה לו את הטור שכתבתי, ואני אומרת לו, אני מחפשת זווית מקורית. עכשיו הוא מכיר אותי, הוא כבר יודע מי אני, הוא יודע מה אני כותבת, הוא מכיר את הדברים שאני עוסקת בהם, והוא נותן לי רעיונות. זה לא טכנולוגיה.
זה לא טכנולוגיה. זה איכות חיים.
זה עוזר מחקר, במקרה שלי, אבל מישהו אחר זה יכול להיות מתרגם, וזה יכול להיות, הייתי צריכה, התראיינתי לפודקאסט בארצות הברית, והוא ביקש ממני כזאת שורה, את השורה שאת, זה כולל וידאו, כן? אז זה שורה כזאת שאת
שתופיע.
כותבת את באיזה משהו קצר, ונורא התלבטתי בניסוח, ואני דוברת אנגלית, זה לא קשור לשפה עכשיו. אני הלכתי ל-ChatGPT, אני הדבקתי לו קורות חיים שיש לי, ואמרתי לו, עכשיו אני צריכה ביי-ליין כזה של כמה מילים שנכנס במסך, והוא נתן לי אופציות.
מדהים. אני עשיתי את זה בלינקדין עם הפסקה שמתארת. נכון. הדבקתי פסקאות של נשים שהן בערך באותו תחום שלי, והוא נתן לי גם את שלי.
נכון.
אני רוצה לשאול רגע, אני חושבת, מה שאת תיארת עכשיו, זה נשמע מאוד בשבילך, מאוד אינטואיטיבי, את נכנסת לאוטו, את עושה את זה תוך כדי נהיגה. יש איזשהו מחסום, נדמה לי, כן, שצריך לעבור אותו כדי להגיע לזה, כלומר, צריך להשקיע איזושהי כמות של למידה או של רצון אפילו, כדי להגיע למקום הזה, ואני חושבת שהרבה נשים, אולי גם אנשים, כן, אבל אנחנו מדברות על נשים, יש את המחשבה הזאת של עלות תועלת, אז בי, אני כבר אעשה את זה לבד, מה עכשיו, אני עד שאני אלמד, עד שאני אבין.
אז אני אחזיר אותך כאילו לווייז, אני זוכרת שלא היה, ואז היו...
הייתי מציירת מפה לפני שהייתי יוצאת מהבית.
או עושה תרשים של שמאל לימינה, נכון. עכשיו, בתיישהו הווייז הגיע, ולא כולנו הורדנו אותו, ואני אפילו זוכרת את עצמי, מגיעה לפגישה באיזשהו מקום, ואנשים סביבי דיברו על הווייז, ואני לא ידעתי מה זה. אז הכל מתחיל קודם כל במודעות, אחר כך בזה שאת אומרת, אוקיי, הבנתי, אני צריכה ללכת להבין מה זה. עכשיו, פה, הנה החדשות הרעות, כן? השינויים הם כל כך מהירים.
ממש.
שאת צריכה בעצם, בהגדרה היום, לפנות זמן תקציב ותשומת לב, בצורה מאוד מסודרת, לוודא שאת כל הזמן משאירה לך את המרווח שתוכלי להתעדכן. אני למשל הסיפור שסיפרתי מקודם, זה לא שקמתי בבוקר והטלפון שלי דיבר אליי. זאת אומרת, אז כן יש לי מנגנונים שדרכם אני פוגשת דברים חדשים כל הזמן, לא בכולם אני מתעמקת. אבל אם באחד מהם החלטתי להתעמק, אז אני מתעמקת. אז למשל, כש-ChatGPT זה, שמעתי עליו בהתחלה, בפעם ראשונה לצורך ענת בארוחת משפחתית, מהנדסים שמדברים, ואת מבינה שזה אותי יוצא, אבל אמרתי באיזשהו שלב, היה כל כך הרבה הייפ, אמרתי, אני אפתח בראוזר ואני אסתכל מה זה, וגם אני לא התרשמתי, כי שאלתי אותו שאלות, והוא ענה לי תשובות מדופשות, כי כזה הוא היה בהתחלה, בין השאר אגב גם כי השאלות מטופשות. ואז יום אחד התחלתי לעקוב אחריו, פתאום מה זה לעקוב אחריו? אז אני רשומה לכל מיני פידים של ניוזלטרס לצורך עניין, אנשים שאני עוקבת אחריהם. עכשיו, גם זה משתנה כל הזמן. אני יכולה להירשם למשהו כי גיליתי שהוא מעניין, לראות שאני אף פעם לא קוראת אותו, ועשות לו unsubscribe, אבל יש לי הסכם עם עצמי, אני כתבתי על זה בהרבה מאוד
קראתי.
מקומות, כן, שחלק מהסיפור הוא, את נרשמת ואת לא קוראת, ואז את מתחילה או לתייק, או לשמור והאינבוקס שלך מתפוצץ.
ויש לך מן הרגשה כזאת של, וואו, לא
נכון,
קראתי, ואני לא מספיקה.
נכון, אז אני כל יום מוחקת. בלי להתבלבל, כל יום, בסוף היום, בבוקר למחרת, כל המיילים, ואני יודעת שיש שם דברים שהם זהב, אני יודעת, אני מוחקת. הסיבה היחידה שאני עושה unsubscribe זה כשאני נכנסתי, וגיליתי שזה סתם. או שנרשמתי למשהו, ו-90% ממנו זה לנסות למכור לי משהו אחר. אז אני עושה unsubscribe, אבל אלה שהם טובים, אז אני גם לומדת עם הזמן, אם כבר יש לי זמן, מה הראשון שאני נכנסת בו. ואז אני נכנסת, אני מתחילה לקרוא, אומרת, וואי, זה כל כך טוב, מה פספסתי בכל אלה שמחקתי, עובר לי מאוד מהר, כי אין דרך אחרת. אז ככה אני נתקלת בדברים. כשאת נתקלת במשהו, אז את צריכה, אני מסתכלת עליו, אני אומרת, אוקיי, אני אנסה. אני זוכרת למשל את ה... לא התרשמתי מ-ChatGPT, אבל אני מספיק מודעת לזה שאם הסביבה אומרת שהוא נפלא, אז כנראה שאני משהו פספסתי. אמרתי, אוקיי, זה כנראה אני צריכה ללכת ללמוד, נכון? זאת אומרת, לא כל כלי ששמים לך ביד, גם לצורך העניין אקסל או וורד, אם מישהו יראה לך את הטיפים, אז את לא תדעי לעשות. אז פשוט הלכתי ליוטיוב, חיפשתי וידאוים, מצאתי מישהו שהסביר משהו, גיליתי שיש משהו שקוראים לו פרומפט. חזרתי למהנדסים שלי, אמרתי, אתם יודעים איזה פרומפט? הם נתנו לי תשובה של מהנדסים, אמרתי להם, לא, 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 אתם,
בעברית בבקשה.
בוא אני אגלה לכם, לא, הם לא ידעו, כי הם התעסקו עם ChatGPT בתחומים אחרים, והם לא התעסקו עם הדבר הזה. הבנתי שזה חשוב, כי הרבה אנשים דיברו על זה, ולא הבנתי מה זה, אבל ממש לא הבנתי מה זה, אז הלכתי ללמוד. והבנתי שבעצם מספרים לי, אם הזמן גם מתפתח, אז נקרא prompt engineering, או קונספט כזה של מיומנות, ומקצוע, ופתאום היו אנשים ששילמו להם, על זה שהם ידעו לשאול את הכלי, שאלות. אז אמרתי, אוקיי, זה כנראה חשוב, הלכתי ללמוד. אבל שוב פעם, מה זה ללמוד? יוטיובים. או ניוזלטרס שהתחלתי פתאום לגלות. אגב, בטוויטר יש.
יש מלא גם בלינקדין.
אנשים ממש טובים. אז כן, בלינקדין יש. מצאתי ככה כמה מקורות טובים. התחלתי לעקוב אחריהם. ואז עוד פעם, פתאום היה שינוי. ופתאום יצאו עם כלים חדשים. כל המערכת הקולית, היכולת לדבר איתו. בשלב הזה כבר הבנתי שההתפתחות היא לא רק מהירה, היא גם מעניינת, פתאום הוא התחיל לעשות בשבילי דברים, כבר הוא התחיל לתת לי ערך. ואז כבר השקעתי, אז ישבתי והשקעתי והוא חוסך לי זמן, וזאת התשובה שלי לעשות לבד. זה המקבילה של סבתא שלי ששאלה, בשביל מה צריך מכונת כביסה, מה רע בסינטבון? אז התשובה היא, מהרגע שיש לך מכונת כביסה, את לא מבינה איך עבדת לפני זה.
ממש ככה. את דיברת על מנגנונים ועל פינוי זמן באופן אקטיבי, את יכולה לספר איך את עושה את זה?
אני מוודא שיש לי מספיק התקלות רנדומליים עם ידע במגוון מסוים של תחומים שאני לא הייתי יודעת לחפש אותו. זאת אומרת, כשאת עוסקת כמוני בעתיד ומגמות והשתנות, זה לא חוכמה לקבל את החומרים כשמישהו כבר כתב עליהם מאמר.
כבר איבד אותם.
כן. אני בדרך כלל מנסה לזהות את זה כשזה עוד לפני, ואז אני מסוגלת לכתוב על זה. זוכרת באיזשהו שלב שבא אליי מקדם שאמר לי, אמרתי אני מסתכלת על עבודה היברידית, זה היה בתחילת הקורונה, הוא אמר לי, אבל אין מונח כזה בגוגל. כן,
אז עכשיו זה הזמן לדבר.
כן, אבל היום יש, אז זה בערך הזווית, כן, ואז בעצם בשביל לייצר, בשביל לזהות את הדברים האלה, אני צריכה לקרוא המון חומרים מכל מיני מקורות מגוונים, ולכן אני בעצם מייצרת לעצמי מנגנונים שמכירים לי את מה שצומח ואני לא ידעתי לחפש אותו. אז יש את הניוזלטר שכבר נרשמתי אליהם, כי מישהו עוסק באיזשהו תחום שהוא מעניין אותי, אני כמובן עושה unsubscribe בתחום כאן לא מעניין אותי. ויש לזהות את התחומים החדשים, אם דיברנו עכשיו על ChatGPT, אז באיזשהו שלב זה צריך לצוץ לך, אם זה צץ לך, עכשיו נשאלת השאלה אם את עושה משהו אקטיבי וממשיכה להישאר מחוברת, וגם אגב לפעמים זה לא, זה אפילו חיפוש אקטיבי, נגיד אני חשבת על זה עכשיו, שבתוך למשל העולם של ChatGPT, יש עכשיו המון המון כלים שנולדים ממש כל רגע, ואז אני לא תמיד יכולה לדעת שכלי מסוים יהיה, הוא קיים בכלל כלימת, איך אני אתקל בו, אז אני מתחסת אותה פוך, אני מצאתי את עצמי כותבת למשל ערכה למילואים ניקים שחוזרים לעבודה, ואני כותבת אותה בוורד, הופכת אותה לפי-די-אף, אני לא משקיעה בעיצוב, יותר חשוב לי לשחרר את זה מהר לשטח, ואז אמרתי לעצמי, טוב, אולי מישהו כבר יצר כלי שאני יכולה לשים את את הוורד שלי ולקבל PDF מעוצב, יש מצב, כאילו עובדים על הדברים האלה. אז עשיתי גוגל וחיפשתי. התשובה היא בינתיים עוד לא, בטח לא ברמה ש... וגם לא בעברית, כן.
Okay.
אבל זה עוד דוגמה. להבין שיש אזור מסוים ולהתחיל לחפש בו.
זהו, כלומר, ברגע שאת כבר חשופה לכמה אפשרויות שקיימות, אז את יכולה בכלל לחשוב על מה עוד יש. כלומר, אם את לא יודעת מה קיים, אז את לא יכולה לדמיין
נכון.
מה לחפש בכלל.
לכן זה כל הדברים, ואני חושבת שאני קוראת לזה שבילים. את מייצרת תהליכים שמבטיחים שאת נתקלת. יש כל מיני דרכים לעשות את זה. למשל, למשל, אנחנו פה מדברות בפודקאסט. פודקאסט זה דוגמה מעולה לשביל. ואת עצם זה שאת מקליטה, זאת אומרת שאת בהגדרה פוגשת אנשים שהיום-יום שלך לא היה לוקח
נכון.
אותך. עושה שיחה על דברים שלא היית.
גם חוקרת קודם כדי לחשוב מה לשאול אותך.
בדיוק. אז זה אחד השבילים שלי. כאילו, אני בהחלט מרגישה שהפודקאסט הוא מפגיש אותי עם תכנים שהם לא הייתי ככה פוגשת.
כן, ולא דיברנו על זה באמת שאת מקליטה הפודקאסט, וכמובן שאני אשים קישור.
כן, כן, זה אגב דוגמה, הייטק בפקקים, זה פודקאסט בנושא של תעשיית טכנולוגיה. עכשיו אני, זה לא העיסוק שלי, כאמור העולם עבודה עתידי, יש בו מרכיבים של טכנולוגיה, אבל זה לא הליבה שלו. ומצד שני, ששאלתי את עצמי, אם לעשות אותו או לא, אז חלק מהתשובה שנתתי לעצמי זה שזה בדיוק המקום שבו אני אפתח לפגוש אנשים ותכנים שהיומיום שלי לא היה מביא לי. אז הנה דוגמה לשביל.
לגמרי. אני רוצה להחזיר אותך, אנחנו קצת סטינו, אבל אני שאלתי אם יש לך הערכה למה נשים מתעסקות פחות עם בינה מלאכותית מאשר גברים, אני רוצה שנתעקש שוב על הנקודה הזאת, כי זה מרגיש לי שיש לה השלכות, בטח כן. את יכולה להגיד על שכר כמובן ועל התפתחות מקצועית.
קודם כל אני חייבת להגיד שכשחקרתי את באמת את כל המחקרים האלה, אז לאף אחד לא הייתה תשובה. אפשר להגיד שחלק מזה הוא כן איזשהו הטייה, אותה הטייה מגדרית, חברתית, שאנחנו מכירים, שגם גורמת לכך שפחות נשים הולכות למקצועות ריאליים, ופחות נשים הולכות לטכנולוגיה. ולכן אני ככה מסתובבת היום עם הרבה מאוד אמירה שזה לא טכנולוגיה. לא צריך לדעת איך מטוס בנוי בשביל לטוס בו. נכון? כנוסעת. אז את לא צריכה לדעת איך האייפון בנוי בשביל להשתמש בו, ואת לא צריכה לדעת מה זה AI בשביל להשתמש בכלים האלה. ואני חושבת שזה ייפטר לבד, כי הכלים לאט לאט ייכנסו לאיזשהו, זה כמו אפליקציות, את לא...
אם בהתחלה, בשביל להשתמש במידג'רני, אני צריכה לשלוט בדיסקורד, שאני מכירה את המונח הזה, רק כי הבן שלי משתמש בזה בשביל כל מיני דברים, אז היום כבר לא. הדברים האלה הולכים ונעשים יותר נגישים.
נכון, אנחנו גם רואים את זה, אנחנו נראה את זה בתוך הבראוזר, ונראה את זה בתוך האופיס, אנחנו נראה את זה בתוך כלים יותר פשוטים, אז זה חלק מהפתרון. אבל אני חושבת שיש גם משהו בהבנה שאנחנו צריכות לקחת אחריות על הקריירה שלנו, על הלמידה שלנו, שאנחנו צריכות להיות פרואקטיביות. ואני לא יודעת לייחס את זה למשהו שונה מסוגיות חברתיות. אחד עוד נושאים שמצאתי שמדברים על הנושא הזה, זה באמת השאלה של האם התפקיד הכפול של נשים בבית ובמשפחה, הם משאירו להם פחות זמן במרכאות לשחק עם זה.
פחות זמן, אולי פחות פניות נפשית, כן, המנטל עוד
מאוד. ופה אבל ההצעה שלי זה דווקא... תשחקו עם זה במרכאות בתוך היום-יום של החיים. זה לא חייב להיות רק קשור, אז את מתכננת נסיעה לחול, במקום רגע לגלוש באתרים הרגילים, תגידי לו, אני רוצה לבנות אג'נדה לברלין לחמישה ימים, תגיד לי מה, כאילו איך נראה, הייתי נראה, הרי תמליץ לי זה, גם עם הזמן יהיו גם כאלה כלים, אבל זה דוגמה, לעשות פעילויות בבית ומשפחה, ראיתי עכשיו כל מיני براوزرين חדשים שבאמת את רוצה לבשל, את אומרת לו, הנה מה שיש לי במקרר עכשיו, מה אני יכולה לעשות עם זה?
מדהים.
עכשיו, כתבתי בטור על מגדר ו-AI, שכששאלתי את ChatGPT, מה אפשר לעשות, מה נשים יכולות לעשות כדי לחזק את השימוש, אז הוא נתן לי תשובות כאלה של עבודה עם ילדים ובישולים, אז התעצבנתי עליו, אגב, התעצבנתי עליו במובן של עניתי לו. אמרתי לו, זה מאוד מגדרי, כאילו, תן לי דוגמאות אחרות. אבל יש המון דוגמאות, כולל, את רוצה להבין משהו, את שומעת על מונח שאת לא מכירה, את רוצה ללמוד תחום מסוים, את רוצה לדעת מי האנשים שמתעסקים בתחום מסוים, זאת באמת מגוון מאוד גדול.
הדבר הכי כיף שאני מוצאת בכלים כמו ChatGPT, זה שאת יכולה לשאול שאלה במילים ממש ברמה נמוכה, בואי נגיד, שהמשפט אפילו לא מסוגנן ברמה שלא הייתי מדברת, לא הייתי אומרת משפט כזה, והוא מבין מה ביקשתי, והוא עונה לי בשפה מאוד גבוהה, ושימוש שאני מוצאת מאוד, מאוד עוזר ב-ChatGPT, זה לנסח מיילים, בעיקר בהתכתבויות מול ארצות הברית,
נכון.
שזה משהו שאני לא מרגישה שאני מחזיקה מספיק חזק את הדרך שבה כותבים מייל כמו שצריך,
נכון.
בעבודה עם איזושהי הקדמה, ואיזשהו סיום, ובכלל המבנה, ואני כותבת לו בכמה משפטים מה אני רוצה, הוא נותן לי מייל מסודר.
נכון, ואני אגיד לך אפילו יותר מזה, אני כן דוברת אנגלית, שפתם. במלחמה, ממש בשבוע אחרי המלחמה, הייתי אמורה להיות בכנס בלונדון. והתלבטתי איך כותבים, כי את גם לא יודעת מה הצד השני חושב עלייך, כן? איך כותבים עכשיו, לזאת שאני מתכתבת איתה, שאני לא יכולה להגיע בגלל המלחמה, רוצה שהיא תחזיר לי את הכסף, וזה גם בריטית, זה לא אמריקאית, אוקיי? אז ממש הכנסתי לו את התכתובת, הכנסתי לו את הדילמה, ואמרתי לו, תנסח לי כזה. ואז הוא ניסח לי מייל, השתמשתי בו, קיבלתי ממנה תגובה בנוסח, אנחנו באמת... ככה וככה, ואולי את רוצה לשמור את הכרטיסים למועד אחר, ואני הייתי בקטע של אלוהים יודע
לא
מה
תודה,
קורה,
כן.
תביאו לי את הכסף שלי ותנו לי ללכת, אז הכנסתי לו את התשובה, וביקשתי ממנו, אז זה הדוגמה, ועוד דוגמה שקרתה לי בזמן האחרון ממש, זה שאני כותבת כל התורים שלי מתורגמים גם לאנגלית, אגב על ידי ChatGPT, והם לא סתם מתורגמים לאנגלית, הם הופכים, contextualization, זאת אומרת, הם עוברים מלדבר לישראלים, לדבר לעולם גלובלי.
כן, שזה שונה.
ואז אני מפרסמת אותם, והיה לי איזושהי סדרה של סיטואציות שפתאום גורמים שאני לא מכירה בלינקדין, מכל מיני מקומות בעולם, כתבו על התכנים שלי. זאת אומרת, עשו שר וכתבו דברים. ואז אמרתי, אוקיי, אני צריכה לכתוב תגובה שהיא לא ברמת לייק, זה לא את ואני יודעת ברשתות בישראל. אז הכנסתי לו את זה, אמרתי לו, הנה הטור, הנה את, מה שהם כתבו עליו, וגם אני רוצה שידעו עליי את הדברים האלה, ועכשיו תנסח לי תגובה.
וממש ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות.
נכון.
מדהים. מהשיטוטים שלי ככה בפייסבוק, מכל מיני קבוצות של בינה מלאכותית, אני מתרשמת שכשנשים כבר כן כותבות על בינה מלאכותית, אז אני יותר מתעסקות בכלים הוויזואליים, של ליצור תמונות או סרטונים ודברים כאלה, וכשגברים כותבים, אז הם יותר כותבים על הצד הטקסטואלי.
אני לא מצאתי איזה דאטה מוצק בנושא הזה, אני לא יודעת להגיד לך אם זה נכון או לא. אני חושבת שזה חוזר קצת לעובדה שצריך להבין שהכלים הם מייצרים יכולת לשלב אותה בסוג הדברים שאת עושה. ואם מה שאת עושה הוא תמונות או עיצוב או כאילו זה סוג הדברים שאת אוהבת להתעסק בהם, אז את אולי תלכי באופן טבעי לאזור הזה, ואם את ככה מה שאת עושה זה יותר קשור לדאטה או טקסטים או כל דבר כזה, תלכי לכיוון הזה, בעיניי זה היה.
כן.
ואז יכול להיות שאת צודקת, כי שוב, יכול להיות, למרות שבעולמות התוכן יש גם הרבה מאוד נשים.
ראיתי איזושהי כתבה שעשו איזה ניסוי עם ChatGPT, וביקשו תמונה של מנג'ר, ו98% אני חושבת אחוז מהתמונות שהתקבלו, היו תמונות של גברים לבנים עם עניבה.
כן, אבל את יודעת, תיכנסי לגוגל, תכתבי לו תמונה של מנג'ר, מה תקבלי?
את אותו הדבר כנראה.
זאת אומרת, הכלים, קודם כל אנחנו יודעים, זה גם קשור לדאטה, כי אנחנו יודעים שפחות מ10% מהמעורבים בפיתוח של הכלים זה נשים. אז בהגדרה, אתה גבר מאמן כלב, הוא יקבל את ההתנהגות שהוא אימן אותו לעשות, אותו דבר. אבל אנחנו גם יודעים שהם מאומנים על המידע הקיים, ועכשיו תלכי לעיתונים, לטלוויזיה, לסיפורים, יש לך את הנסיך שיציל את הנסיכה, נכון? זאת אומרת, זה העולם, את רוב הסיפורים של גברים, רוב הספרים על ניהול, רוב עולם העבודה נולד בעולם שבו גבר יצא לעבודה ואישה הייתה בבית, או שהיא הייתה מזכירה. אז זה הדאטאבייס.
זה כאילו mind-blowing, את יודעת, כי אנחנו מדברות על זה שנשים לא משתמשות או פחות משתמשות, וכאילו, ואז את באה להשתמש ואת מחפשת איזו תמונה ואת מקבלת כאילו.
אז את צריכה ללמוד גם לשאול. אני אגב, אפילו באותו טור שאת קראת שככה הגענו לשיחה הזאת, הספרתי לך שאמרתי לו, אני רוצה לתת טיפים, הוא התחיל לתת לי טיפים על בישול וילדים, ואמרתי לו, זה מאוד מגדרי, מוטה מגדרית מה שנתת לי פה, ואז הוא ענה לי, כן, אני נורא מתנצל, ונתן לי טיפים אחרים. עכשיו, אותו דבר, אני למדתי שאם אני רוצה לבקש תמונה, אני צריכה להגיד לו מה אני רוצה.
כן, זאת נקודה חשובה מה שאת אומרת עכשיו, כי בעצם גם אני בתחילת השימוש ב-ChatGPT, שאלתי שאלה וקיבלתי תשובה, ואמרתי, טוב, זה לא משנה, זה לא מה שרציתי, לא משנה. ובעצם מה שאת אומרת פה זה לא לוותר, תשאלי שוב, תבקשי ממנו.
אבל אני עושה את זה המון, זאת אומרת, עד היום, ואני באמת יודעת, קודם כל אני אגיד משהו על כל דף שמצאתם ושמרתם באיזה מקום שמישהו כתב 17,000 פרומפטים לענייני משהו, זה קשקוש. כי אם הפואנטה היא שיש איזה מתכון שכולנו היינו מכניסים אותו.
אז כולנו נקבל את התשובה.
בדיוק, אז מה זה מעניין איזה עולם זה? אז כאילו כל הסיפור שבעצם עוד פעם, הכלי הוא לא העניין. העניין הוא האם את מסוגלת לקחת את מה שאת יודעת לעשות, את הייחודיות שלך, את הזווית ראייה הייחודית שלך על העולם, ולהשתמש בו לייצר עוד דברים יותר שלא היית יודעת לייצר, או יותר מהר, לחסוך לעצמך זמן, כל גרסה של הדבר הזה. עכשיו, במובן הזה, אנחנו יודעים, כן, שהמתודולוגיה אומרת, קודם כל תוודא שהוא יודע מי הוא צריך להיות עבורך ומי אתה. והיום ממש יש מקום בתוך הכלים שבו אתה כותב, אתה מגדיר מי אתה, כדי שלא צריך לחזור על זה כל פעם, כי זה היה בהתחלה, וגם הוא לומד אותך, הוא מכיר. אז היכולת לבוא ולהגיד, אני, זה מה שאני צריכה, וזה נותן לי משהו, ואני אומרת לו, אני עושה איתו פינג פונג, ואני כאמור עוסקת בחשיבת עתיד, אז זה לא אומר שהתשובות, זה לא שהוא יכול לעשות גוגל ולהביא לי תשובה נכון. שמישהו כתב. אז אני, הוא נותן לי תשובות, אני אומרת לו, זה תשובות לא מעניינות, הן בנאליות, אני מחפשת, ולמדתי כל מיני כלים, נגיד, אני אומרת לו, תכתוב לי 10 דברים על, שאתה יודע על, אז מתוך העשרה אני אמצא אולי שניים שפתאום לוקחים אותי למקום חדש, או פתאום הוא הביא לי מונח שבכלל לא ידעתי שקיים. אמרתי לו, תגיד לי עוד על המונח הזה, מי כותב על זה, מה אומרים על זה, פתאום גיליתי עולם.
הכלים, אנחנו דיברנו קצת עכשיו על ChatGPT, אבל כמו שאמרת קודם, כל יום יש כלים נכון. חדשים, וכל יום יש עוד שימושים שאפשר לעשות בכלים שכבר קיימים.
נכון.
למשל, אתמול ראיתי פוסט באיזו קבוצה, שאפשר לקחת דאטה שיט של אקסל, לשים אותו בתוך ChatGPT, ולבקש ממנו תריץ אנליזה פשוטה, ולקבל גרפים.
נכון.
שזה די מדהים.
נכון.
אבל איך בכלל, איך אני מתחילה? נגיד ואני לא יודעת שום דבר. אני יודעת שקיים ChatGPT, אבל לא התנסיתי. איך היית מרצה?
קודם כל אני חושבת שצריך להבין שכולם משחקים במגרש הזה. גוגל היה להם את ברדם, קוראים לו ג'מיני אחרי מהשבוע.
כן.
זאת אומרת, לצורך העניין, באיזשהו שלב לדעתי, כשתכתבי גוגל זה מה שתקבלי, אבל כרגע את צריכה לכתוב גוגל או ג'מיני, ותקבלי עמוד כזה, שהוא פשוט נראה קצת אחרת. מייקרוסופט הוציאו, גם הם, בעצם מייקרוסופט משקיעים ב-ChatGPT, ויש להם כלי שהוא...
גם את שלהם, נכון.
כן,
קופיילוט נדמה לי.
נכון, וכל הכלים האלה יש להם אפליקציות גם, אתה יכול להוריד אותם כאפליקציה לנייד. ואז יש כלים שהם יותר ייחודיים, אנחנו דיברנו באמת על כלי למאמרים, אבל אפילו עוד לפני שהולכים לעולמות האלה, אז יש את ChatGPT שהפואנטה הוא שהוא לא רק הראשון, יש לו גם הכי פחות חסמים. אני חושבת שאני כל הזמן מנסה, נגיד שג'מיני הוציאו את עצמם, אז כי ברד לא התרשמתי, הוא יודע מה. אני לוקחת את אותה שאלה, ואני שמה אותה.
בכמה מקומות.
בכמה מקומות, ואני רואה מתי זה... זה שווה לי להתחיל לבדוק משהו אחר. אז למשל, אני יכולה להגיד שעדיין ChatGPT, בגלל שהוא לא מחויב לאף אחד, תחשבו כאילו מייקרוסופט, גוגל, הם גם צריכים לשמור על רפיוטיישן. נגיד, הזכות שלהם לעשות טעויות יותר קטנה. אז ChatGPT לא מחויב לאף אחד, הוא יכול להיות, במובן הזה, הוא הרבה יותר יצירתי.
הרבה יותר יצירתי.
אז אני עדיין משתמשת בו כבסיס שלי. מצד שני, הוא לא מאוד איכותי בלהביא חומרים, כמו חיפוש חומרים, אבל רק שיהיה מאוד ברור, אני לא הייתי בגוגל כבר חודשים.
באמת?
לא,
עד כדי כך?
לא הולכת לשם יותר. כשאני צריכה לחפש חומר, אז יש למשל טול כזה שנקרא Perplexity. עכשיו, כשאני אומרת טול, אז זה בסך הכל תלכו לבראוזר, תכתבו ChatGPT, תכתבו Perplexity. Perplexity הוא מביא חומרים באיכות הרבה יותר טובה, ואני משתמש בו במקום גוגל, כי זה לא משרת מטרה של מפרסמים, אז אני אומרת לו, תן לי מאמרים מהשנתיים האחרונות שעוסקים בנושאים האלה, ואני מקבל. אז זה דוגמה נוספת, וככה אני כל הזמן בודקת מה עוד יוצא כאמור מכל מיני מקומות אחרים, ומתקנת את עצמי.
אני רוצה לחבר אותנו ככה לקראת הסוף, את התחלת מלהגיד שיש היום הרבה משרות שבג'וב דיסקריפשן בעצם חלק מהדברים שנדרשים זה קישורים של עבודה עם בינה מלאכותית. ואני רוצה לשאול על יציבות בעולם העבודה. בעצם פעם, אם הייתי לומדת מקצוע, אז היה מבטיח לי יציבות, או אם הייתי מגיעה לאיזה מקום עבודה שיש בו קביעות, אז היה מבטיח לי יציבות תעסוקתית. והיום זה לא ככה.
אין, אז, וזה כבר, זה גם לא קשור ל-AI, כן?
נכון.
זאת אומרת, כבר יותר מעשור, אני בספר שלי קראתי לזה מעבר מסולם לקיר טיפוס, זאת אומרת, אני יצאתי עם חוזה שאמר, לכי תלמדי מקצוע טוב עד סוף שנות ה-20, את רוכשת גוף ידע, מגדיר אותך מקצועית, עכשיו שולח אותך ל-30-40 שנות קריירה, לכי תעבדי בחברה טובה, תיכנסי בדלת, תקלי למעלה, הבוס שלך, הבוס שלו, הבוס שלהם, ככה נראית קריירה. ויום אחד אי שם בגיל 60 הרחוק, תצאי לפנסיה, תעשי את כל הדברים שחיכו ליום ההוא, ומישהו ישלם לך על זה. שום דבר במודל הזה לא קיים.
כן, כבר לא.
וזה אומר בהגדרה שידע מתיישן כל כך מהר, שאם את לא משנה מה למדת בשנות ה-20 שלך, זה לא יחזיק.
זה כבר בטוח לא רלוונטי.
כן, זה לא יחזיק יותר מ... אנחנו יודעים היום, אגב, שחצי חיים של ידע, כמה זמן לוקח לחצי מידע שלך להתיישן, היה פעם באזור של 30 ומשהו שנה, והוא היום בממוצע על פני מקצועות, לא בטכנולוגיה, באזור של 7 שנים. זאת אומרת, שכמות הפעמים שאת צריכה ללמוד, לשכוח וללמוד שוב, עם כל הזמן,
כן, וכמובן שהזמן הזה מתקצר גם.
ואי אפשר להניח שארגונים טובים ככל שיהיו, יעמדו בקצב הזה. לכן אנחנו צריכות לנהל את הקריירה שלנו, אנחנו צריכות לדעת להגדיר אותה מחדש, להזיז את הזהות המקצועית שלנו, ללמוד דברים, שחרר את מה שאני טובה בהרבה דברים שאף אחד לא צריך יותר, שחרר את מה שלא רלוונטי, ללמוד דברים חדשים, וזה עלינו. וזה גם אומר שהיום אני קוראת לעצמי מקצוע אחד, ומחר אני קוראת לעצמי מקצוע אחר, זה לא כל כך משנה בעצם, איך אני קוראת לעצמי, השאלה היא מה היכולות והניסיון שלי, ומי צריך כזה, ואיך הוא קורא לזה. ואז תתאים אני יודעת לעשות את המעבר. וככל שהעולם באמת מאיץ, אז את אחראית, וזה קשור ליציבות התעסוקתית. זאת אומרת, אם פעם היציבות התעסוקתית היה, תיכנסי בדלת של אותו ארגון, ותהיה בסדר, גם יפתחו אותך, גם ילמדו אותך, גם יקדמו אותך, גם יוציאו אותך לפנסיה. היום היציבות התעסוקתית שלך תלויה ביכולת שלך להישאר רלוונטית בשוק התעסוקה. וזה עלייך.
זה מפחיד.
כן, ואני כאילו לא אומרת את זה ממקום של תראו איזה כיף. אני אומרת את זה ממקום של זה המצב. עכשיו השאלה היא מה את עושה עם זה. ולכן אמרתי אפילו ברמה שלה, בקטנה, אפרופו השיחה שלנו היום, תשאירי לעצמך זמן תקציב ותשומת לב לפתח אותך. מפתח אותך, זה לא בהכרח במה שאת עושה היום. וגם להבין שאת בעצם, כל הקריירה שלך כל הזמן היא, יש לה תקופה שהיא צומחת, תקופה שהיא יציבה, שמרגישה כמו פעם, ואז יש תקופה של ירידה. זה לא שאלה של אם, רק של מתי. וככל שאת לומדת לזהות יותר מוקדם את הסימנים שהירידה מתקרבת, יכול להיות מבפנים, אני כבר לא נהנית, לא בא לי, יכול להיות מבחוץ, משהו משתנה במרחב, נכנסו כלים, לא בטוח שאני, או הארגון שלי, או התעשייה שלי, יכול להיות שאת לומדת לזהות הסימנים האלה יותר מוקדם, ככה את מתחילה להסתכל על הדבר הבא, והירידה תהיה יותר קצרה ופחות פעם היא נתפסה כטראומטית, כי היא תמיד הייתה כאילו שורה בפיתורים או בעזיבה. היום זה ירידה, זה פשוט המעברים האלה בין הקריירה של היום של הקריירה של מחר. בספר שלי, המדריך לקריירה בעולם משתנה, אז הפרק האחרון שלו, מדבר על העובדה שאנחנו בעצם בכל רגע נתון, נחזיק 4 קריירות במקביל.
וואו.
הסוף של הקריירה הקודמת, שזה איזשהם שאריות של משהו שאת עדיין מתפרנסת ממנו, הקריירה הנוכחית, שזה בעצם הדבר המרכזי שלוקח את רוב זמנך ומפרנס אותך. ההתחלות של הקריירה הבאה, שאת מתחילה להסתכל על להכשיר את עצמך, או על משהו, איזה תחום שמעניין אותך, אתה ישמע עוד. ובצד אנחנו מחזיקות משהו שאנחנו לא רואות אותו כקריירה, שזה יכול להיות או תחביבים או התנדבות, אבל אם את מבינה שהעבודה קשורה היום לא למקצוע, אלא ליכולות וניסיון ופוטנציאל, אז גם העיסוקים שלך בתחביבים והתנדבות, זה יכולות וניסיון ופוטנציאל, והוא בעצם חלק מקריירה.
תקשיבי, זה מדהים, את עכשיו אמרת את זה, ואני רואה את עצמי בדיוק, אני יכולה לדבר בדיוק על הארבעה השלבים האלה.
כן, אני חושבת שלרובנו יש כבר את הדברים האלה, הוא פשוט לא מסדרים את זה
בדיוק,
ככה בראש.
לא חשבתי על זה עד שאמרת
נכון,
את זה באמת.
נכון, ואם את מבינה את זה ככה, אז את פתאום את אומרת, עכשיו הירידה כבר לא מפחידה, כי ההתחלה של הדבר הבא, אני לא יודעת איזה צבע וצורה יש לו, ואיך זה יראה בדיוק, אבל אני כבר מבינה איזה כיוון כללי, מתחיל לנווט את עצמי לשם. בגלל זה גם קראתי לזה מעבר מסולם לקיר טיפוס, כי בקיר טיפוס, זה לא סולם שלוקח אותך מנקודה לנקודה, יש איזה כיוון כללי למעלה, אבל בכל רגע נתון את בוחרת, אם את שמה את הרגל על השלב הבא, שמאלה, ימינה, למעלה, למטה, בצד, יש לך כמה אפשרויות
נכון,
לטפס.
נכון, וגם אם נמשיך באנלוגיה, אז יש לך כל מיני צבעים ודרגות קושי, ואת יכולה לבחור נכון, מה מתאים לך בכל שלב בחיים.
ולפעמים את יכולה להחליט שאת משנה כיוון, כי איפה שאת נמצאת לא מתאים לך יותר.
איזה אנלוגיה יפה.
כן.
אנחנו לקראת סיום, אני רוצה לשאול אם יש משהו שלא שאלתי והיית רוצה לדבר עליו.
אני חושבת שאני מאוד שמחה שנתת לי את ההזדמנות לדבר ספציפית על הנושא הזה, כי אני ממש ממש, ככה חיברנו שני נושאים שהם ממש חשובים לי, גם הצורך שלנו כאנשים בכלל, בטח נשים, לקחת אחריות על הקריירה, לנהל אותה, ללמוד, להתפתח, לעשות מה שנכון. אגב, זה גם נותן לנו את הזכות בתקופות מסוימות להוריד הילוך ולפנות זמן נכון. לדברים אחרים. אם את מבינה שאת לא תלויה כל כך בגורמי סף כמו שהיה נדמה פעם, ואת לוקחת על זה אחריות. ובצד השני, ההבנה שגם אם את לא טכנולוגית, לא יכולה להתחמק מהעובדה שהעולם נהיה יותר טכנולוגי. וכשהוא נהיה יותר טכנולוגי, בטוח יש שם משהו בחוץ שיכול לפנות אותך אולי במקרה אפילו הכי גרוע לצורך העניין, מדברים שאת לא אוהבת, לפנות לך זמן לעשות דברים שאת אוהבת. אני חושבת שאחד הטורים שכתבתי בעיתון, שתיארתי, שיצרתי גמדים קטנים, אני קוראת לזה, מי שמתרגם אותי ומישהו, אז כתבה לי מישהי בציניות, ואני בזמן הזה טיילתי בשדות, ואני חשבתי לעצמי, היא פספסה את כל הפואנטה, כי אני אמנם יצרתי את הגמדים, אז כן, עבדתי עליהם קשה כמה ימים, הם עושים בשבילי דברים, אבל הם פינו לי זמן לטייל בשדות.
כן. זה נכון, את יודעת, בדיוק אני קראתי היום פוסט של קרן ולדמן חנן, שהיא מתעסקת בביטקוין וגם היא התארחה באחד הפרקים הקודמים, והיא סיפרה על פוסט שהיא כתבה, והיו המון תגובות חיוביות, ואחת התגובות, את יודעת, תמיד התגובה השלילית תופסת אותך, מישהו כתב לה על איזה פסקה, רואים שהפסקה הזאת נכתבה בבינה מלאכותית, ולא את כתבת אותה. והיא מספרת שזאת היא כתבה, אבל היא משתמשת המון בכלים של בינה מלאכותית, והיא לא מתביישת להגיד את זה, וכן זה חוסך זמן, וזה בדיוק מתקשר למה שאת אמרת, כלומר זה כבר לא משהו שצריך להסתיר אותו או משהו, זה כאילו זה כלי שאפשר להשתמש בו, אז למה לא?
נכון, אני חושבת שהצד השני של זה, כן שמעתי פודקאסט השבוע, שמישהו סיפר שפשוט יש המון ספרים חדשים באמזון, שנכתבו על ידי בינה מלאכותית, ואז אתה אומר, אוקיי, אבל לא בטוח שזה מעניין, כי עדיין את רוצה את הזווית מחשבה, נכון. אז התשובה שלי זה, מי שישתמש בזה בצורה מכנית, אז הוא פשוט...
מגביל את עצמו לאיזושהי רמה.
כן.
כן, למה שקיים בעצם, כי המודל הוא
נכון,
אמנם לומד.
נכון, אבל... חזרנו לאם תשתמשי בפרומפט שאני כתבתי.
נכון.
מה יצא לך מזה? זאת אומרת, כל הפואנט הזה, תקחי את מה שאת יודעת לעשות, ותייצרי אותו יותר, אולי יותר חכם, יותר גדול, יותר מהר.
יותר מהר. נירית, תודה רבה. זה היה מרתק.
תודה רבה. תודה. היה לי גם מאוד מעניין.
להתראות.